היי, כאן עמית, יוצר הפודקאסט. רגע לפני שנעבור לפרק החדש, יש לי שאלה. את המדריך החינמי שכתבתי בנושא הגדלת הכנסות אתם כבר מכירים? אני נותן בו שלוש גישות שונות ומעשיות לכל אחת וכל אחת איך להגדיל הכנסות. מוזמנים להוריד אותו באתר 2invest.co.il. בתקופת החיים בה אנו נמצאים כיום, חובה להגדיל את כמות ערוצי ההכנסות, וזה הרבה יותר קל ממה שחושבים. במדריך יש דוגמאות רבות ופרקטיות לכל גישה. והכי טוב זה לפעול בכולן כמו שאני עושה. וכל אחד יכול. להורדה בחינם באתר 2invest.co.il. ברוכים הבאים לפרק 148, קנמית. והיום זה פרק שלי, בלי אורחים, ואני אדבר על הנושא של נוודות דיגיטלית. הנושא הזה, מי שמכיר אותי או עוקב אחריי, יודע שבשנים האחרונות אני נווד מאוד, ומצד שני אני רואה הרבה יותר קבוצות פיננסיות שמדברים על האם אפשר נוודות ואיך זה. אני רואה הרבה קבוצות שקמות סביב נושא הנוודות, או איך להתפרנס מרחוק וכולי. אז אני אנסה היום לשתף אתכם המאזינים בניסיוני, איך זה בשבילי, ואני מדגיש את זה איך זה בשבילי וניסיוני, כי זה מאוד מאוד תלוי סוג הנוודות, הגיל שלכם, האם יש ילדים, אין ילדים, ואני אנסה ממש לחסות את הכל, איך זה התחיל, ואיך עובדים, ואיך בוחרים, ואיך חיים, ויתרונות, וחסרונות, וזהו. אז אני מקווה שיהיה לכם מעניין, מקווה שתקבלו השראה, מי שזה מתאים לו, ומי שחושב שזה מתאים לו, אולי הוא יבין שזה לא מתאים, וזה גם טוב. וכמובן אני אחבר את זה גם לעולם הפיננסי, כי בסוף חיים עולים כסף, לא משנה איפה גרים. אז אתחיל כמובן בהתחלה, איך בכלל התגלגלנו, וכבר אתם מבינים בפתיח התגלגלנו, זה שאני עושה את זה בזוגיות עם אשתי. מי שלא מכיר אותי, אז אני היום בשנת, אני מקליט את זה בסוף אפריל 24, אז אני בן כ-62, אנחנו נשואים הרבה שנים, יש לנו שלושה ילדים גדולים, 33, 30, 26, ובעצם התחלנו את הכל אחרי שהילדים עזבו את הבית, אז אני לא עשיתי לעולם נוודות עם ילדים צעירים או לא צעירים, ויש היום הרבה מאוד שאני רואה אותם גם במקומות השונים שאני מסתובב שעושים את זה. אז אנחנו התחלנו, זה היה, אני התחברתי להודו מאוד, אשתי סיגלית מאוד לא רצתה את הודו, נסעתי הרבה לבד, ואני מדבר השנת 2017, נסעתי לבד, נהניתי מאוד, נסעתי עוד פעם ב-17, נסעתי עוד פעם ב-18, נסעתי עוד פעם ב-2019, תמיד לבד. זה היה יכול להיות בין 3 שבועות ל-9 שבועות, כל פעם הייתי נוסע לתקופות זמן אחרות. מאוד מאוד התחברתי להודו, וששואלים אותי למה הודו, אז אני כאחד שחרט על דגלו, שאני אהיה גשר בין רוח לחומר, אז בהודו אני מאוד מרגיש את זה. יש שם הרבה מאוד, אני מטייל תמיד בדרום, בעיקר, אז ההינדים שם, הדת ההינדית, התרבות ההינדית, יש בה הרבה מאוד דברים שדומים ליהדות. אנשים נחמדים, נינוחים, נחמדים. אז הייתי הרבה בהודו, וזה כבר מתחיל להתחבר לנוודות, שבהודו אנחנו הישראלים גם יכולים להרגיש עשירים. פשוט המטבע שלנו, לעומת המטבע שלהם, ההפרשים גדולים, אז זה נורא כיף להיות נווד, ליהנות מהחיים וגם להרגיש עשיר. זאת אומרת, עוד מעט נגיע לתקציב וכולי, אבל ככה בעצם זה התחיל שהייתי הרבה בהודו, ואני כבר שנים עובד דרך המחשב, הייתי עוד עושה ייעוצים בסקייפ, לפני שהזום פרץ לחיינו, בקורונה, ונזכיר את הקורונה. אז מה שקרה זה שביולי 2019 חזרתי הביתה מעוד נסיעה בהודו, והצהרתי חגיגית לאשתי, תשמעי, אני הולך לגור בהודו, עכשיו יש שתי אפשרויות, אחת שאת באה איתי, ואחת שאני אבוא יותר לארץ וניפגש. היא לא הכירה את הודו, כי היא לא רצתה את הודו, אבל אמרה לי, אתה יודע מה, אני לא יודעת, בוא ניסע לשבוע, נראה מה זה, איך זה, ואני אחליט אם אני מצטרפת אליך או לא. כמובן שהסכמתי, כי זה עוד סיבה לנסוע להודו, ואמרתי לה מראש שתהיה מוכנה שזה יהיה מסע שיווק, כי אני אראה לה את ההודו שאני אוהב, את החברים שאני אוהב, ומפה לשם נסענו לשבועיים, גם הזמינו אותי להרצות שם באיזה כנס, אז היא ראתה גם את היחס אלה אישית, ולאהבת ישראל, שבהודו עדיין זה ממש כיף להגיד שאתה ישראלי, לא נפוץ בכל העולם, ומפה לשם היא אמרה לי, יאללה בוא ננסה, עכשיו בהודו אתה כל 90 יום צריך לצאת, בגלל הוויזה, אז ידענו שיציאה הראשונה תהיה בערך בבר מצווה של אחיין שלה, ואז נחזור וניסע ונחזור וניסע, שכרנו בית עם חבר מקומי, תכננו להיות שם בין שנה לשנתיים, ומה שקרה זה שהספקנו להיות 5 חודשים ובאה הקורונה, ובמרץ 20 חזרנו לארץ בטיסה המסחרית האחרונה, 21 למרץ, חזרנו בביזנס, אני לא נוסע בביזנס כי זה יקר ולדעתי לא שווה את הכסף, אבל זה היה המקום האחרון, שני המקומות האחרונים שנשארו, בטיסה בשבת, היו גם חרדים ודתיים בטיסה הזאת, כי זה היה ממש פיקוח נפש לצאת מהודו, ניסו להבריח את כל הזרים החוצה מהודו. ואז מה שקרה, חזרנו לארץ, כמובן כולנו חווינו קורונה עם כל מה שקרה, הודו הייתה סגורה איזה 2-3, הייתה סגורה לזרים, ובכלל להסתובב בעולם, היה לא ברור מה קורה בעולם, בארץ לפחות הבנו מה המצב של הקורונה והבריאות, ואז פיתחנו מודל שאנחנו קוראים לו הודו בישראל, והתחלנו לעשות סאבלטים בישראל. עכשיו זה נשמע אולי מוזר, אבל לא. אנחנו כבר עשינו 11 פעמים בארץ, נוודות דיגיטלית, בישראל. זאת אומרת שנוודות דיגיטלית מבחינתי, זה בכלל לא אומר זה חייב להיות חול, זה מצלצל תמיד חול, אבל לא חייב. עכשיו, לנו היה עקרונות מסוימים, עדיין יש בנוודות בישראל, מאחר שאנחנו צפוניים מהקריות במקור, גרים היום ברקפת, שזה במשגב ליד קרמיאל, אז אמרנו, אנחנו מחפשים קו במרכאות, משהו בסגנון, קיסריה, חדרה, דרומה, או מזרחה, מקומות שאנחנו פשוט לא מכירים. אז בית שען חרג מזה, אבל היינו בבית שען וברמת גן ובירושלים ובאלת ובמודיעין, האחרון, אני יודע, ראשון לציון, לא זוכר גבעתיים, לא זוכר איזה מקומות כבר אמרתי או לא, בקיצור, קיסריה. עשינו 11 פעמים בישראל, נוודות, פה מוסר הסקל, מי שרוצה לנסות את זה, לא חייבים חוץ לארץ. זה את היתרונות, עם חסרונות חול, אבל בארץ זה אפשרי בהחלט, ואולי שווה לכם אפילו לנסות להתחיל בארץ לראות איך זה. עכשיו עלתה שאלה, כי אני ביקשתי גם בפייסבוק, בקהילה שלי ובפרטי, שאלתי אנשים מה אתם רוצים לדעת, אז שאלו אותי איך בוחרים מדינה ואזור, אז עוד פעם, אז מבחינתנו בארץ זה אזורים שאנחנו פשוט לא מכירים, ואם היינו, האחרון שלנו היה במודיעין, לפני זה היה ראשון, אז זה שתי ערים גדולות בישראל, לעולם לא היינו בהם, ובטח לא חווינו אותם, ובכל אחת פתאום היינו חודש. אז אתה ממש מכיר. וזה עונה חלק על השאלה, למה בכלל? שאל אותי פעם, אדם מבוגר ממני לפני כמה חודשים שסיפרתי לו, הוא אומר לי, תגיד לי, מה, אין לך בית? אז אמרתי לו, יש לי בית, והוא אפילו יפה ונעים וגדול, אבל אני מחפש גם לפעמים הרפתקאות חדשות. אז השאלה למה בכלל נוודות, אז אצלנו זה סקרנות, זה להכיר דברים חדשים, מקומות חדשים, אנשים חדשים. עוד מעט אני אדבר גם על חסרונות, לא לדאוג, זה לא רק הכל מושלם, אבל נוודות יכולה להיות בארץ. עכשיו, מדינה, אנחנו עשינו את הרוב, עשינו בהודו, זאת אומרת, אנחנו גם מדי פעם שנוסעים לטייל, שבועיים, שלושה, חודש, אז אנחנו לא בתנאים של הדירה הסחורה שהייתה, אבל אנחנו עושים, או אם נוסעים לאירופה. עכשיו יש קבוצות שלמות בארץ ובעולם, נומדס זה נקרא, וממש יש אזורים בעולם שהם עם תרבויות של נוודות, עם אקוסיסטם, כולל כזה כמו WeWorkים כאלה של נוודים. אישית לא התנסיתי שם, פחות עניין אותי, אבל לבחור מדינה או אזור לפי סקרנות, לפי תקציב, לפי למה באמת אתם עושים את זה, כי צריך סיבה לעשות נוודות, זה לא כאילו, קמים בבוקר סתם לא בא לי, זאת אומרת, להיות פה, זה גם תשובה. אבל בנוודות יש גם אתגרים, צריך להיות מוכן ולהבין את זה. עולה שתמיד שאלה איך אנחנו מתאקלמים ואנחנו מסתדרים במקום חדש, אז אני אתחיל בישראל, כי בישראל זה יותר קל כמובן לנו, ואחרי זה אנחנו עושים את זה בחול. שזו אותה שיטה, אבל... אז קודם כל, יש כיום על כל אזור בארץ, בעולם, יש המון המון מידע באינטרנט, יש המון המון קבוצות, בטח בחול, לפי עיר, ארץ, קבוצות אתונה, קבוצת ברלין, קבוצת תאילנד, קבוצת, אני יודע, קבוצת הברית, כאילו יש מלא מלא קבוצות לפי מקומות, חוץ מקבוצות הנוודים. אנחנו אישית כבר יודעים מה אנחנו אוהבים, למשל אנחנו מאוד אוהבים מאפיות, אז אנחנו מגיעים לאזור חדש, אנחנו ישר מנסים להבין איפה המאפיות הקרובות, ודוגמים די מהר את כולם. לגבי אוכל, מסעדות, או אוכל מוכן, או סופרים, אז א', יש את הגוגל מפס, אבל אנחנו גם מעלים שאלות, או בקבוצות של האזורים האלה, או בפרטי שלנו, בפייסבוק, או בקהילה, או שואלים אנשים, מי מכיר מי, ואז מגיעים למקום די מהר, אנחנו בדרך כלל כבר, היום יש לנו מיומנות, אחרי יום, אנחנו כבר ממש מבינים את הסביבה, את האזור, איפה חונים, איפה הולכים, מה הליכה ברגל, מה נסיעה ברכב, ואז מתאקלמים. היום הראשון הוא בדרך כלל מוקדש להתאקלמות טכנית, לראות שהווי-פיי עובד, שזה קריטי בשבילנו, כי שנינו עובדים מהמחשב, לראות שהווי-פיי עובד, לראות איפה שמים את השולחן מחשב שלי, איפה השולחן מחשב של סיגלית, לצייד את המטבח בציוד הראשוני של המקרר, שפשוט יהיה בו דברים, ואז הולכים קצת להסתובב בסביבה הקרובה ולהרגיש את המקום. בחול, כמובן לומדים את זה קצת קודם, אבל העקרונות הן אותן עקרונות, המידע, הולכים, מסתובבים ומרגישים. לשמחתנו עד היום לא הייתה לנו נפילה דרמטית, אבל יש מקומות שהם, זה נראה לך בתמונות יותר טוב. אז למשל כיום, כשאנחנו מתלבטים על סאבלט, בייחוד בישראל, אז אנחנו לרוב לא נוסעים לראות את זה, כי אנחנו מתעצלים ואנחנו גרים רחוק, אבל אנחנו מבקשים סרטון, סרטון של הדירה, ואז אנחנו ישר יודעים אם היא לסביעות רצוננו או לא. וכשמדברים על כסף והשקעות, אז על כסף, אנחנו לא משתמשים ב-Airbnb, אלא בקבוצות סאבלטים, כי Airbnb הוא פשוט לפעמים יכול להיות יותר מכפול במחיר. יש המון קבוצות סאבלטים, סאבלטים בכל הארץ, סאבלטים באזור רחובות, סאבלטים באזור קרמל, סאבלטים באזור אלעד, סאבלטים באזור ירושלים, השרון, בכל אזור בארץ כמעט יש קבוצות, ואז אנחנו פשוט מחפשים. החיסרון בזה שלפעמים אתה רוצה, או תקופה מסוימת ואין, היתרון שאתה מוצא, אז מבחינת מחיר זה מאוד מאוד דרמטית פחות מ-Airbnb ופחות ממלונות. עכשיו בכלל, גם כשאנחנו בחול, לא קשור לנוודות, אנחנו מאוד אוהבים דירות בסגנון Airbnb, אבל לא חדר במלון, מהסיבה הפרוזאית שפחות חשוב לנו שיסדרו לנו את החדר, יותר חשוב לנו המרחבים, שיהיה שניים, שניים וחצי חדרים, חדר במלון, בדרך כלל גם אם חדר גדול, אתה די צפוף. עכשיו, עוד פעם, זאת האהבה האישית שלנו, כל אחד, כל נווד, או כל זוג, תשימו לב פשוט מה חשוב לכם, מה לא חשוב לכם, ולפי זה תחפשו. גם לפי התקציב, אבל לא רק התקציב חשוב, כי לפעמים אפשר לשלם עוד 2,000 שקל או פחות 2,000 שקל, אבל יותר חשוב שיהיה נעים, בייחוד אם באים לכמה שבועות. אם זה בארץ או בחול ואתם שוכרים רכב, מאוד חשוב לבדוק שיש חנייה. יש מקומות שיש חנייה, יש מקומות שאין, יש מקומות שיש עם תשלום. זה נושא שהוא גם חשוב, האם בא לי להסתובב בתחבורה ציבורית, האם בא לי עם הרכב שלי, עם הרכב שלי יש לי איפה לשים אותו, אין לי איפה לשים אותו. אז ההתאקלמות היא ללמוד קצת על האזור קודם, להבין מה חשוב לי, ועוד פעם אחרי נסיעה 2-3, אתם כבר ממש מבינים, כי זה גם כולל מה להביא מהבית. זאת אומרת, האם אני מביא, אני יודע מה, את המסך מחשב שלי, עוד פעם בארץ זה יותר פשוט, מסך מחשב שלי, או את המדפסת, או שאני לא צריך. האם אני מביא את האוזניות, תשמע מוזיקה, או לא מביא אותם, והאם אני מביא ציוד משרדי, שדחן, סרגל, מהדק, שמרדפים, או אני לא צריך. כל אחד לפי סוג העבודה שלו, הנוחיות שלו, כי בסוף אנחנו משתדלים שיהיה לנו מאוד נוח. אני יכול להגיד לכם, בארץ אנחנו הרבה פעמים, אנחנו באים עם הרכב שלנו, ואנחנו סוחרים בדרך כלל סאבלטים באזור 3-3.5 חדרים או משהו כזה, ולא תמיד יש שני שולחנות למחשב. יש בדרך כלל שולחן פינת אוכל ועוד שולחן עבודה. ולנו נוח שיהיה שולחן עבודה לכל אחד, אז אנחנו פשוט מביאים איתנו שולחן מתקפל של קטר כזה, של פיקניקים, שעולה 150 שקל, אני יודע כמה עולה, בערך יש לנו בבית פשוט כמה כאלה, לוקחים אותו, ואז בסרטון ששולחים לנו על הדירה, מוודאים שיש לנו מקום לשתי עמדות מחשב. ואם יש שתי עמדות, ויש אינטרנט, מבחינתנו הכל פתור. נשאלתי לו פעם איך מסתדרים על זה עם משפחתית. אז אני אומר, קודם כל, אנחנו לא עשינו את זה עם ילדים, אז אני לא יכול להעיד איך זה לעשות נוודות עם ילדים, נשמע לי יותר מאתגר. אנחנו פשוט התחלנו עם זה שילדים היו גדולים, ושואלים אותי הרבה פעמים למה התחלנו בכלל עם זה, אז אני אומר, חיפשתי אני, ואחרי זה הפך להיות זוגי, משהו חדש, איזה שהם הרפתקאות, איזה משהו שיכניס אדרנלין ותנועה לחיים שלי. אז לכן התחלנו, אז היום סיגלית ואני עושים את זה, אז הקשר עם הילדים, אז הוא כמובן יותר וואטסאפ כזה, וואטסאפ וידאו. מצד שני, למי שיש ילדים גדולים, יודע שאם הוא לא גר בסביבה שלהם, אז באמת גם ככה, לא משנה אם אתה גר בישראל או לא, רוב הקשר הוא דרך וואטסאפ, מיילים, טלפון, כי לנו, למשל, הילדים שלנו מפוזרים בשלושה אזורים גיאוגרפיים, באר שבע, גבעתיים והקריות. אז פעם בין אנחנו נפגשים כולם, אבל ככה בדרך כלל נפגשים או עם זה, או עם זה, או עם זו. אצלנו עוד פעם, התא המשפחתי שלנו, זה לא כל סוף שבוע, כולם נפגשים. ופה זה מישהו מאוד מאוד משפחתי, מאוד מאוד קהילתי, סוג נוודות שאנחנו עושים לא מתאים, כי אתה באמת הופך להיות בקשר יותר דיגיטלי, ולנו זה מתאים. כמובן שזה יותר כיף להיפגש פיזית, אבל גם בארץ אנחנו נפגשים בימי הולדת, באירועים, בחגים, אבל, ויש בארץ, ברוך השם, אצלנו יש מלא חגים, ומלא אנשים, אז יש גם מלא ימי הולדת, ובני זוג, אבל זה לא קשר שבועי. לגבי מעגלים רחוקים יותר, אז זה כמובן, כמו שזה נשמע, זה הרבה פחות, ולכן אני אומר, אנשים שהם מאוד חשובה להם הקהילה שהם נמצאים בה, הנוודות פחות מתאימה. אנשים כמונו שגרים בפריפריה, הקהילתיות שלנו הרבה פעמים היא דיגיטלית, כי הלקוחות שלנו הם בדיגיטל, היא לא כל כך פיזית, אז אצלנו זה ממש פחות דרמטית, אבל זה כמובן חשוב פה מאוד ההתאמה הזוגית. מבחינתנו נהפוך הוא, כשאנחנו נוסעים לסאבלטים, אנחנו נפגשים יותר עם אנשים מאשר ביום יום שלנו, מהסיבה הזאת שאנחנו מגיעים לאזורים שיש לנו אולי לקוחות שם, אולי אנשים שאנחנו עוקבים אחריהם או עוקבים אחרינו במקצועיות שלנו, ואז זאת הזדמנות מעולה להיפגש. וכשאנחנו במקומות שאנשים גרים קרוב, אז פתאום לפעמים מחדשים חברויות שהרבה מאוד זמן כבר לא יצא להיפגש, אנשים מעניינים, הולכים לטייל באזורים חדשים, ואז מכירים, רואים חיים אחרים, איך חיים בקהילות אחרות. אז מאוד מאוד מסקרן, אבל פה מאוד חשובה ההתאמה הזוגית. כי אם לאחד מבני הזוג מאוד חשוב הקביעות, המקום הקבוע, הנינוחות, ולאחד או אחת לא, זה יהיה קשה לנווד הרבה, כי זה ייצור מתחים. פה צריך איזשהו הסכמה, התאמה. שאלה שעולה המון שאני נשאל, גם לקראת השיחה הזאת, שנשאלתי, התבקשתי לדבר עליה, גם כפודקאסט כסף, זה עלויות. כמה תכלס זה עולה? אז פה כמובן, כמו תמיד בעולם הכסף, זה תלוי, ואולי, אבל נגיד ככה, קודם כל, אני מפריד אם עושים את זה בחול או בארץ. נתחיל בארץ, הרבה יותר פשוט לתת את ההמחשה לעלויות. אם יש לכם דירה שלכם, ואתם מסבלטים אותה, ואתם מסבלטים דירה אחרת, בגדול, 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 העלויות הם כמעט אותו דבר. אז יכול להיות ש-1,000 שקל תזכרו יותר או תזכרו פחות, ואולי תשתמשו קצת פחות בחשמל בדירה שלכם, המסבלטים, אז אולי קצת יותר וקצת פחות דלק, או קצת יותר דלק, או קצת יצאו יותר למסעדות, או לאירועי תרבות, כי זה חלק מבחינתנו, החווייתיות בסאבלט. אז אז אבל בגדול, 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 אם אתם מסבלטים את הדירה שלכם גם, זה עלות, אני קורא לה כמעט אפס. אם לא, אם אתם את הדירה שלכם משאירים ריקה, מה שאנחנו עושים לרוב, אז בעצם העלות היא החיים הרגילים שלכם, פלוס עלות הסאבלט שלקחתם, וכן הייתי מוסיף עוד איזשהו סכום על טיולים, אירועים, חוויות, תרבות, אוכל בחוץ וכאלה. אז זה בגדול מה שקורה. בחול זה שונה, מאוד מאוד תלוי איזה חול, כי בחול צריך לקחת בחשבון את הטיסה, שבדרך כלל היא לא המרכיב המשמעותי לאורך זמן, בטח אם נוסעים לכמה שבועות, אבל רמת המחיה, זאת אומרת, מי איזה נכס סוחרים לגור בו, האם זה חדר במלון, האם זה דירת Airbnb, או סאבלט כזה או אחר, מה התחבורה הציבורית שם, כמה האוכל עולה, כמה הבילויים עולים, אז זה יכול להיות, זה יכול להגיע לעוד פעם במזרח, תאילנד, הודו, סרילנקה, מדינות כאלה, בדרום אמריקה אני לא מכיר, אבל אומרים שגם, אני אישית לא מכיר, אז זה יכול לעלות לכם הרבה פחות מאשר בישראל, בטח אם אתם מסבלטים את הדירה שלכם, אתם יכולים להישאר בעודף, וזה יכול להיות הרבה יותר יקר, זאת אומרת, אני עכשיו מתעניין על יפן, שאני רוצה לעשות בחודשי הסתיו, אז אני מבין שהמגורים שם מאתגרים, לא זולים, כנראה שהשאר יחסית האוכל, כנראה כמו בארץ, או אפילו טיפה פחות, תחבורה ציבורית לא יקרה, זאת אומרת, רק הנושא של הטיסה יחסית יקר ליפן, והמגורים. אם רוצים משהו של 2.5-3 חדרים, זה כנראה כבר מתחיל להיות יותר יקר. אז עלויות זה יותר מאשר הבית בחול, אם זה במדינות מתפתחות, באירופה, ארצות הברית, כאילו עוד פעם שלה מה זה אירופה, אבל אני מדבר אירופה, נגיד גרמניה, אנגליה, צרפת, מדינות מהסוג הזה, זה יכול להיות הרבה יותר יקר מישראל, אבל יש גם בולגריה שיש קהילות גדולות של גיאורגיה, קהילות של נוודים, ששם החיים יכולים להיות יותר זולים מאשר בארץ. אבל בכל מקרה צריך כמובן לעשות תקציב, תעשו לכם תקציב חודשי, לפני שאתם נוסעים, לא לחסוך בביטוח בריאות למשל, ביטוח בריאות בגיל שלנו, אנחנו מבוגרים, אז זה כבר גם יחסית לא מעט, זה כבר יכול להיות 3-4 דולר ליום, ושנוסעים ל-30 יום, זוג, אז זה כבר מתחיל להיות כסף, אבל בסדר, זה חלק מהעניין, אז תעשו לכם ממש תקציב, ואני חושב שאחת השאלות הדרמטיות מבחינת עלויות, למי שגר בדירה משלו, לא מי ששוכר דירה, או גם מי ששוכר דירה ומותר לו לסבלט, האם אתם עושים סבלט או לא? כי אם עושים, אז זה מוזיל כמובן בגובה ההכנסה של הסבלט דירה, זה מוזיל את העלויות, ואז גם כל המשחק המתמטי משתנה. שבכלל לגבי עבודה ופרנסה, מי שעובד קבוע למקום גיאוגרפי, קרי מורה בבית ספר, או עובד בתור, במפעל, בתפקיד כזה או אחר, או לא יודע מה, כל מיני, יש מלא תפקידים שחייבים אתכם פיזית, גנן של גינות, או גנן של ילדים בעצם. כל מיני דברים כאלה, נוודות היא בעייתית. אני מדבר על נוודות דיגיטלית, כשמה אכן היא דיגיטלית. אני גם פודקאסטים משתדל להקליט פנים אל פנים, אבל כשאני בתקופות ארוכות בחול אני מקליט את זה בהקלטה מרחוק. אני עושה ייעוצים מרחוק, יש לי את מועדון כסף והשקעות, שפעמיים בשנה אנחנו נפגשים פרונטלית, אבל שאר הפעילויות זה במפגשי זום או בקבוצות וואטסאפ. זאת אומרת, העבודה שלי היא דיגיטלית. סיגלית יש לה שני דברים, אחד היא קצת מקריבה, שהיא מלמדת סדנאות פרונטליות בפסיפס, אז זה, אם אנחנו בארץ, זה עוד היא חוזרת לסדנאות, אם אנחנו בחול, לא, אבל ההוצאה לאור שלנו, סיפור פשוט, אז גם כשאנחנו בארץ, אנחנו לא רואים לקוחות, זה הכל מיילים, טלפונים, וואטסאפים, אז אצלנו, זה לא משנה אם אנחנו גרים בפריפריה בצפון, אם אנחנו באלת, שנורא נהננו בסאבלט שמה, אם אנחנו במודיעין או שאנחנו בהודו. זאת אומרת, סוג העבודה שלנו הוא כזה שמאפשר לנו. לגבי האם אפשר לעבוד בארץ שבה נמצאים, צריך מאוד מאוד להיזהר. זאת אומרת, אני יכול, עוד פעם, אני לא יודע מה חוקי המקום אומרים, אבל עד היום, נגיד, עשיתי ייעוצים כשאני גר בארץ X, עושה ייעוצים ללקוחות בישראל ומוציא להם חשבוניות מישראל. זה מבחינתי, אין בעיה עם זה, אני לא יודע מה המדינות האלה חושבות על זה. אבל למכור שירותים בארץ זרה למקומיים, זה עלול להיות בעייתי אם מוציאים חשבונית לא מקומית, אם לא מוציאים חשבונית, או מוציאים חשבונית מישראל, כשהשירותים היו באותה ארץ. אז מי שנוסע לתקופות זמן ארוכות, והולך לעבוד עם אנשים מקומיים, אז תבינו טוב מה אתם עושים מבחינת התחשבנות, של שלטונות המס באותה ארץ, כדי לא להסתבך. אני פשוט יודע שיש הרבה שהם מדריכי כושר, מדריכי יוגה, עושים הכשרות כאלה ואחרות, ובמזרח זה עוד יותר מקובל, שאנחנו יכולים לעשות כל מיני דברים. אני אישית נזהרתי מאוד לא לעבוד עם מקומיים, ופעם או פעמיים שעבדתי בהודו עם מקומיים, אז ידידים מקומיים שלי, הם הוציאו את הקבלות, ואחרי זה כאילו התחשבנו, אבל זה לא, זה הסכומים קטנים גם, אז זה לא היה מעניין. אבל לפרנסה אמיתית, תזכרו שהחוק הישראלי הוא בישראל, ואל תצאו מנקודת הנחה שמה שמותר פה מותר שם. ועוד דבר, כמנהל סיכונים, אתם אף פעם לא יודעים מי הלקוח שלכם, כאילו מי הוא באמת. כי יכול להיות שהלקוח שלכם הוא סבבה לגמרי, והוא יספר את זה לאח שלו, ואח שלו בדיוק עובד במס הכנסה המקומי, וידלקו לו האוזניים מה פתאום איזה אזרח זר פה חוגג על חשבוננו, ואנחנו לא גוזרים קופונים כמיסוי. אז תיזהרו, שימו לב, תעשו את הדברים לפי החוק, תתייעצו עם רואה חשבון מקומי או עורך דין, אני לא יודע, כל מקרה לגופו. לא שווה להסתבך בטעות. אם אתם יודעים מה החוקים ואתם רוצים לקחת סיכונים, סבבה, אבל תבינו טוב טוב מה מותר, מה אסור. עולתה שאלה יותר מבאדם אחד, שאלו אותי, תגיד לי מה הסדר יום שלכם כתם נבדים, מה, יש לכם שגרה, אין לכם שגרה, מה הסדר יום? ופה זה באמת משהו מאוד מאוד מאתגר. לא חשוב אם זה בארץ או בחול, אתה מצד אחד מרגיש שאתה כל הזמן בטיול. עכשיו, מה אנחנו עושים בטיול? קמים בבוקר, מסתובבים, 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 עד הערב, לפעמים נחים בצהריים, כי רוצים לצאת עד מאוחר בערב, ופתאום, מה זה העבודה הזאת? מה תקועה לי פתאום העבודה? אז פה צריך משמעת, צריך משמעת עצמית חזקה, ואם אתם זוג שעובדים מרחוק, כמו אצלנו, אז המשמעת היא עוד יותר מאתגרת, כי במקרה שלנו, בדרך כלל סגלית יש לה עובדת יותר שעות ממני מול מחשב, ואני בא ומשגע אותה ואומר לה, יאללה, בוא נסתובב, אנחנו במקום חדש, בואי נלך, בואי לא נלך, אז צריך לראות איך בונים סדר יום. אז אצלנו ההסכמה היא שדברים מעניינים אנחנו עושים ביחד, ודברים שהם לא מי יודע מה אולי מעניינים אותה, אני פשוט הולך לבד וחוזרים, ואם אני מגלה מקום יפה אז, או משהו מעניין, אז אנחנו הולכים אחרי זה ביחד. אז מאוד מאוד חשוב בתור נווד שמתפרנס מרחוק, לסגל משמעת עצמית. זה כמו שיש כאלה שעושים ספורט כל בוקר, או מדיטציה, או תזונה בריאה. אז איזושהי שגרה, כי גם הלקוחות, בסוף, לא ממש מעניין אותם, אם אתם עכשיו פה או שם, מי שרגיל לקבל שירות, ואצלנו רגילים לקבל שירות דיגיטלי, אז רוצה שירות. אז אנחנו בכל הארץ שנמצאים, ישר עושים סים מקומי, או בלית ברירה, לפעמים חבילות מישראל, אם זה נסיעה קצרה, ואנחנו לא יודעים כמה מהר יהיה לנו סים מקומי. כדי שנוכל כל הזמן לדעת איזה מיילים יש, איזה וואטסאפים יש, איזה דברים קורים, למי חוזרים. עכשיו כן, לפעמים חוזרים ללקוח ואומרים לו, אנחנו עכשיו בדיוק במעבר, עכשיו היינו ברג'סטן, אנחנו בדיוק בנסיעה בין פה לשם, נחזור אליך מחר בבוקר. אז זה בסדר. האדם יודע שאני באמצע נסיעה ואני כרגע קשה לי להתרכז, אבל הוא מקבל תשובה. אז תשמרו לכם שגרה של פעילות, של לקוחות, וזה קשה. לפעמים זה באמת, באמת זה אחד האתגרים, איך אתה מבין שאתה גם מטייל ואתה לא מטייל וגם עובד. אז שימו לב לזה. עכשיו, שואלים הרבה פעמים, תגיד מה, זה הכל מושלם וזה, אין איזה חסרונות? אז לא, זה לא מושלם ויש חסרונות. אני אתן כמה דוגמאות. דבר ראשון שדיברתי על זה קצת, זה משפחתיות. גם שאתה לא נפגש כל פעם עם המשפחה, אתה פתאום רחוק, ואם בן משפחה לא מרגיש טוב, אתה לא יכול לעזור לו, או אם יש לו שמחה גדולה, אז אתה לא יכול ממש לבוא ולחוות באותו רגע את השמחה. לא מדבר על חתונה, מדבר אירוע נקודתי, מה שנקרא. דבר שני, לא תמיד זה נוח. מה זאת אומרת? רובנו התרגלנו לבית שלנו, ויש לנו מיטה שאנחנו אוהבים, ויש לנו את הכיסא שאנחנו אוהבים לראות טלוויזיה, ויש את הערוצים שאנחנו אוהבים. אני, הרבה פעמים בערב, זה מדיטציה במרכאות, זה לראות את ערוץ 5 של חדשות הספורט. כשאני נמצא באיזה ארץ, אין חדשות הספורט. פחות נוח, עכשיו המיטה זה עניין של מזל. לפעמים אתה נופל על מיטה לא נוחה, אז בסה לגמרי. אתה נמצא בסביבה לא מוכרת, בחול בכלל, גם השפה לא מוכרת, בארץ, אתה כן לפעמים מחפש משהו להיאחז בו, אין, או אוכל שאתה אוהב כאילו עוד בחול. זאת אומרת, אתה לא נמצא בנוחיות, זאת אומרת, הנוחיות של החיים, לפעמים זאת הסיבה לעשות נוודות, יותר מדי נוחיות, אבל היא איננה חובה, לדעתי, ואני אדגיש את זה פה בחובה, להיות עם זוגיות חזקה, מי שנמצא בזוגיות לא ממש טובה ומפרגנת ומכילה, אז נוודות דיגיטלית זה מתכון לגירושין, או סתם לריב, כי אתה באמת נמצא עם האדם כמעט כל הזמן. זאת אומרת, גם אם יש לך פגישת לקוח, או אתה יוצא רגע לבד, או זה, אבל אתה נמצא בסביבה לא מוכרת, לא נוחה, לפעמים אתה עושה אותה נוחה, אבל עם החסרונות שאתה מגלה, פתאום יש רעש בבוקר כי בונים פה, ואתה לא ידעת שיש פה בנייה, לפעמים אין מחניה לאוטו, לפעמים האוכל לא טעים, המיטה לא נוחה, יש, לא יודע, כאילו, אנחנו יכולים לכתוב ספר על כל מיני סיפורים שהיו לנו בכל מיני מקומות, אז אם אתם לא בזוגיות חזקה, או בקשר טוב עם ילדים, כאילו, זוגיות והילדים, מי שעושה עם ילדים, זה תיזהרו, זה לא מתאים לכל אחד, ממש לא. מעבר למקומות עבודה, והכל והכל והכל, חייבים פה זוגיות מכילה, תומכת, כי לפעמים יש רגעי משבר לאחד מבני הזוג, ואחרי זה לשני, אז צריך להיות מאוד מכילים. אז זה החסרונות, ויש גם יתרונות, כי אחרת לנו עושים את זה. אז מה היתרונות? אני אתחיל מהסוף שאמרתי עכשיו, אז מי שהזוגיות טובה, והוא רוצה עוד לחזק אותה, זה מחזק. כי אתה תקוע אחד עם השני, 24-7, לצורך העין בהודו, כי בארץ עוד יכול לברוח, להיפגש עם ילדים, חברים, סיפורים, נגיד בהודו או בארץ רחוקה, אתה תקוע אחד עם השני, אז מי שהזוגיות טובה זה עוד יותר מחזק ומזכיר לפעמים למה בעצם התאהבנו. זה מתאים מאוד מאוד לאנשים סקרנים, כי אתה חווה כל הזמן דברים חדשים. בהודו למשל, כל החמישה חושים עובדים כל הזמן. שמיעה, ריח, טעם, מישוש, מה עוד שכחתי? לא זוכר. הטעם. כאילו, כל הזמן הכל זז, עובד. אז אנשים סקרנים, זה מעולה. עכשיו, גם בארץ, אני מגיע פתאום לאזור חדש, ואני אומר, אני גר בישראל מלא שנים, לעולם לא הייתי באזור הגיאוגרפי הזה, פתאום מגלים שמורה חדשה, הר חדש, לא יודע מה, בקעה חדשה, או רחוב חנויות נחמד, או כל אחד עם מה שהוא אוהב, אנשים חדשים אתה מגלה. אז סקרנויות, זה נותן לכם המון המון חוויות חדשות, ברמה של אוכל, של מגורים, איך אחרים גרים, עם מעלית, בלי מעלית, עם חניה מיד הבית, בלי חניה מובטחת, אני יודע, אוכל, האם אתם מתנסים יותר באוכל, שאתם ככה ביום יום לא אוכלים, אנחנו למשל יותר מכירים קייטרינג כזה שמוכר אוכל מוכן, שפעם לא היינו משתמשים בו, בסאבלטים זה הרבה יותר נוח לנו, אז לקחנו את זה לחיים שלנו, גם בבית אנחנו עכשיו לפעמים משתמשים בקייטרינג, אז זה נותן לנו המון המון חוויות חדשות, הולכים יותר או לאירועי תרבות, או לאירועי ספורט, או לא יודע, כל אחד עם מה שהוא אוהב, כי אתה עושה את השינוי הזה, ואתה רוצה לחוות שינוי. כי אתה, אם נשאר באותו דפוס חיים שאנחנו חיים ביום יום, אז למה? אז לא עשינו בזה כלום. לנו זה מוסיף המון המון אדרנלין, המון המון סקרנות, תמיד יש דיונים לפני סאבלט, גם לאן הולכים, שזה נגיד קל, כי בדרך כלל לא אכפת לנו כל כך בארץ, אם זונה לקריטריון לא מכירים וזה יכול להיות מעניין, הדיון הוא לכמה זמן, אם זה שבועיים, שלושה, חודש, יותר, פחות, אז זה פשוט מוסיף אקשן ואדרנלין, ועוד פעם, כלכלית, זוגות שמדי פעם הולכים לשלושה, ארבעה ימים לבית מלון, ומתפנקים, מוצאים לפעמים, כמו שאנחנו מוצאים על חודש, בדירת 2.5, 3 חדרים. אז זה באמת כל אחד מה שמתאים לו. אז כלכלית הבנו, שבמקום פעם ללכת למרכז, לעשות סוף שבוע, כי אנחנו אנשי פריפריה, ורוצים קצת לחוות חוויות, או במקום אחר, ירושלים, אלת, וכמו שאנחנו אוהבים לנסוע, אז סאבלט נותן לנו מענה, בערך באותו תקציב, של סוף שבוע, אמנם זה לא מלון, אבל זה נותן לנו שהות ארוכה, סקרנות ועניין. אז זה בגדול מה שרציתי לספר לכם על נוודות דיגיטלית, וכמו שאני מבקש מכל אורח, אז הכנתי גם אני שלושה טיפים לסיום. חלקם קשורים, חלקם לא. אז הראשון זה, אני חושב שכל אחד לעצמו חייב להיות בזרימה עם החיים, איזושהי תנועה, כי אחרת זה עלול להיות קשוח, אבל זה לאו דווקא אמור להיות תנועה של נוודות דיגיטלית, זה להיות בזרימה של החיים, הכוונה שלי, קורים דברים גם לא נעימים, להוריד את הראש, לחכות שזה יעבור. קורים דברים נהדרים, ואתם באופוריה, לזכור שזה גם יעבור. זאת אומרת, לא להיצמד לאירועים חיצוניים, ואז המצב רוח שלי מעולה, כי קרה משהו טוב, ואני בדיכאון, ולא יכול להתאושש, כי קרה משהו רע. לי, לבני ביתי, או למדינה שלי, ולקהילה. אז אנחנו צריכים לזרום עם החיים, כי החיים עליות וירידות, אנחנו מנסים להיות יותר זמן בעליות, אבל יש דברים שלא תלויים בנו, אז להיות באיזושהי תנועה, אז יש כאלה שתנועה ספורט, ריצה, חדר כושר, שחייה, עושה להם את זה, לי עושה התנועה של הנוודות, מכניסה אותי לזרימה של החיים, יש כאלה שעושים הליכה, ויש כאלה מדיטציה, ויש כאלה כתיבה אינטואיטיבית, הכל טוב, אבל תהיו באיזושהי תנועה, תזיזו את האנרגיות שלכם כל הזמן, ותפנו מקום לאנרגיות חדשות. השני, תפתחו את עצמכם להתנסויות מכל סוג שהוא. ממש, לאו דווקא נוודות. כי בסוף לומדים מעשייה ולא מתיאוריה. ואם ניקח את עולם ההשקעות, אני רואה אנשים לפעמים שיש להם, מכירים את כל הפודקאסטים, עשו 4 קורסים, ועדיין יש להם 400,000 שקל בעוש, כי באים אליי לקוחות ככה. כי מרוב זה שהם למדו, וכל אחד אומר קצת אחרת, אז הם קפאו. ואז אני אומר לאנשים כאלה, אז בואו, תקחו 10,000 שקל מ-400,000, תעשו השקעה ראשונה, לא משנה מה. אבל תתחילו לעשות. אז כל דבר אחר, אם אתם סקרנים, איך כותבים, תלכו לסדנת כתיבה. אם אתם סקרנים, איך עושים סאפ, תקחו קורס סאפ. תפתחו את עצמכם, תנסו, תתנסו, תלמדו. עכשיו, תוך כדי הלמידה, אנחנו יודעים מה טוב לנו, מה לא טוב לנו, נדייק את עצמנו עוד יותר, ונפתח את עצמנו עוד יותר, ונעשה עוד התנסויות, כי בסוף, 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 באנו לעולם הזה לחוות חוויות. בדרך, קוראים לנו כל מיני דברים, אבל כמו שנאמר, באנו עם כלום לעולם, אז כל מה שאנחנו צוברים, אז זה נהדר, אז הוספנו עוד משהו, ועוד משהו, ועוד משהו, הוספנו לעצמנו, כדאי להגיע לגיל המבוגר, עם חוויות שצברנו, ולא להגיד חבל שלא עשיתי את זה, וחבל וחבל וחבל, כי כל דבר אפשר לנסות עוד פעם, במגבלות של גיל, זמן, כסף וכולי, אבל תמצאו לעצמכם את ההתנסויות שעשויות לעניין אתכם, קדמו את השמחת חיים שלכם. הדבר השלישי, תחבר לזה גם, תנסו ככל האפשר להוקיר תודה ולשמוח ביש, להתלונן ולכעוס, זה כיף גדול, את האמת, זה לפעמים ממש כיף להתלונן ולכעוס, הבעיה שזה מעמיס הנפש שלנו, זה משאיר לנו המון המון אנרגיות תקועות, מושקעות בכעס, במקום שהאנרגיות האלה יהיו מושקעות בשמחה, ביצירה, בחיוך, בעשייה, וככל שנשחרר מעצמנו תסכול, ונלמד להוקיר תודה יותר על מה שיש לנו, על מה שהשגנו בחיינו ועל מה שעוד נשיג, אם זה נכנס להיות כדרך חיים, אז החיים הופכים להיות הרבה יותר שמחים, הרבה יותר טובים. אני אישית מתנסה בזה, לומד את זה ב7-8 שנים האחרונות. יש לי עוד דרך לעשות, אבל אני בהחלט יכול להעיד שכשהצלחתי למחוק המון תסכולים וכעסים מהילדות ומהנערות ומהשנות ה-20 שלי וכולי, החיים הפכו להיות הרבה יותר קלים, הרבה יותר כלילים, הרבה יותר שמחים, והצלחתי להצליח הרבה יותר, כי האנרגיות הפכו להיות מושקעות ביצירה, בעשייה, בשמחה ובחדווה, ולא בלמה, למה, למה. וכמו שאומר אקהרט טול, בכוחו של הרגע הזה, בסוף אנחנו חיים את הרגע הזה, אז בעצם אנחנו כל הזמן ברגע הזה, כי זה מה שיש. העבר הוא היסטוריה, העתיד הוא אשליה, אז תנסו להיות ברגע הזה בהנאה, בשמחה, בהתנסות, בזרימה, ובדברים שעושים לכם טוב. אז אני מקווה שנתתי לכם ככה גם קצת איזה פתח על עולמי האישי, שזה פחות מעניין, אבל על עולם הנוודות, שזה אולי כן מעניין יותר. אם יש לכם שאלות, תכתבו לי במייל, אשמח לענות לכם. אתם מוזמנים לדרג את הפודקאסט אם אתם אוהבים אותו, ככל שיהיה לו יותר דירוגים, אז נגיע ליותר מאזינים, יש כבר 148 פרקים, כולל זה הרבה מאוד ערך ועזרה, ותודה שבחרתם להאזין לי היום. נשתמע בפרק הבא, אני עמית. מקווה שנהנתם והפקתם הרבה תועלת מהשיחה. לקבלת עוד ידע פיננסי פרקטי בשוטף, אני מזמין אתכם להצטרף אליי למועדון כסף והשקעות. במועדון צומחים פיננסית באופן פרקטי, יחד עם קהילה מיוחדת, המורכבת מאנשים כמוך, המחפשים ידע מעשי, רעיונות, דרכים ליישום ואנשים להתלבט איתם. במועדון יש הדרכות פרקטיות סגורות שלי ושל אורחים, מפגשים פרונטליים וקבוצות וואטסאפ להתייעצות לפי נושאים. לפרטים והרשמה באתר steininvest.co.il. אני מחכה לכם במועדון עם למעלה מ-100 חברים שכל חודש מתקדמים ונהנים לראות את הכסף שלהם עובד בשבילם. המשך הצלחה ואשמח שתצטרפו אליי, steininvest.co.il, ואנחנו ניפגש בפרק הבא.